ערב טוב לכל המאזינים, אנחנו שוב בתוכנית האמנתי כי אדבר. אני דניאל אסור, מאחורי המיקרופון, הטכנאי נתן בללו, ורציתי להתחיל באיזושהי הקדמה קצרה שישבתי וכתבתי לגבי הסכסוך הערבי-ישראלי שבו אנחנו נמצאים במזרח התיכון. העולם הולך ולומד יותר ויותר כי הסכנה הנושבת מכיוונה של דת האסלאם מאיימת על שלום העולם כולו. העולם המערבי בעבר בחר להעצים עין ולהתעלם מסכנה זו של האסלאם הפונדמנטליסטי, עד כי באו המאורעות האחרונים ברחבי העולם ובעיקר בארץ ובארצות הברית, כמו הפיגוע הטרוריסטי בבנייני האומה ב-11 בספטמבר, ותפחו על פניה של החברה המערבית. מאורעות אלו הבהירו לכולם, לעולם כולו, כי אי אפשר יותר לשבת בחיבוק ידיים. כיום יודע העולם כי הוא יושב על חבית נפט ממולכדת עם חומר נפץ, והשעון כבר החל לתקתק. הוא עתיד להתפוצץ במוקדם ובמאוחר ולסכן את האנושות כולה. שלום כבר נראה לא בא בחשבון. מלחמה בכוח הזרוע גם כן לא נראית באה בחשבון. אני שלום וכי אדברם על המלחמה. מאידך, כוח הזרוע, כוחי ועוצם ידי, לא בחיל ולא בכוח. למעשה, מה שנותר לנו זה להרים את העיניים לשמיים. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לאיזשהו מין פלונטר, שבו ההישרדות והקיום שכל כך מדהיגים אותנו כאן, בעצם מגיעים למבוי סתום. ניתן לראות בבירור כי הסכסוך ערבי-ישראלי במזרח התיכון תופס מקום מרכזי ויותר בכותרות החדשות של העולם כולו, או לפחות ממקד אליו את תשומת הלב העולמית במידה חסרת תקדים. מדינאים ופוליטיקאים רבים, מטובי המוחות, בכל העולם, ממזרח או ממערב, ישראלים וערבים, מקדישים את מרצם וזמנם בניסיון להביא את הסכסוך אל קיצו, או לפחות להפחית את עוצמתו וממדיו אך לשב. הניסיונות אשר נעשו עד כה לא צלחו, וממדיו הולכים ומתעצמים, מימדי הסכסוך. כל העת, עד כי חברו יחד האומות הערביות במסגרת הליגה הערבית, על מנת לפעול להסתה עולמית בקרב האומות המאוחדות, במסגרת ועידות דרבן 1 ו-2, על מנת להוקיע את הלגיטימיות של עצם קיומה של מדינה יהודית במזרח התיכון. או בכלל, בטענה כי מדינה זו קמה על ידי מדינות אירופה עצמם, ככנוניה, גזענית, כנגד הגזע הערבי כולו, ועל מנת להקים עוד איזושהי תרבות מערבית במזרח התיכון, ובכך מנסות מדינות הליגה הערבית עם הטענה הזו לנגן על מצפונם של האירופאים, החשים אשמים בתמיכתם בהקמתה של מדינת ישראל. ובכך הם מנסים המנהיגים הערבים להסיט את העולם, לשלול את הלגיטימיות של עצם קיומה של מדינת ישראל בחזית המדינית. כשבעצם פה נפתח פתח שבו יוכלו מדינות אירופה א' לבוא ולתקן את המעוות של תמיכתם בעצם קיומה של מדינת ישראל, בעצם זה שהם יתמכו במדיניות הערבית כנגד עצם קיומה של מדינת ישראל ותקנו את הגזענות נגד העולם הערבי כביכול. וגם יוכלו סוף סוף לנער את עצמן מהאשמה שהייתה שואה, כיוון שלפי המדיניות הזאת לא הייתה שואה, לא נבראה מעולם. יהודים לא קיימים בכלל. יהודים, מה זה יהודים? זה המצאה של 200 שנים האחרונות. הם בעצם, האירופאים המציאו את הקונספציה הזאת, כי היהודים מזמן התבוללו בעולם ולא קיימים. אלא המציאו את הקונספציה הזאת רק לצורך דבר אחד, כדי להקים פה מדינה אירופאית נוספת במזרח התיכון, ולהשתלט גם על חבל הארץ הזה עם תרבות המערב. כשבעצם, כמו כן ובמקביל פועלים ארגוני הטרור כל העת, לפגע ולהתחמש מיליטנטית צבאית על מנת להיות ערוכים למלחמה הבאה, במקביל למאמצים המדיניים שלהם, ולסייע ביום פקודה למנהיג האיראני המכריז השכם והערב כי הוא מייצר נשק אטומי על מנת להשמיד את מדינת ישראל. וכל היהודים שבה, גם יחד. באחת. למעשה, פעולתה הפוליטית של הליגה הערבית צלחה עד כה, עד כי אורח הכבוד העיקרי בוועידות, בוועידות האום נגד גזענות, הגוחך מכל, הוא בעצם אחמדינג'אד. לא אחר מהמנהיג האיראני, אשר ארגן באיראן את הכינוס הגדול להכחשת שואת אירופה, בטענה כי מדינת ישראל לא קמה על רקע הגזענות האירופאית נגד העם היהודי, מפני ששואה כלל לא הייתה, כלל לא הראה בהיסטוריה, אלא הטענה היא שהשואה האירופאית האמיתית היא כנגד העולם הערבי, בעצם הערבי, הערבים, בעצם הקמתה של מדינת ישראל הגזענית שמחוללת שואה לעם הערבי במזרח התיכון. יותר נכון, קנוניה אירופאית מתוחכמת על רקע הגזענות האירופאית כנגד הערבים, והעולם הערבי אשר עשו שימוש בטענת השואה על מנת להקים עוד מדינה אירופאית במזרח התיכון ושמה ישראל. לצורך השלמתה של הטענה, טוען אחמד ניג'אד בפני העולם, כי אין יותר יהודים בעולם, הם התבוללו וחלפו מן העולם. מדובר בסך הכל בזיוף או בבליל עמים אירופאי אשר חבר יחד להקים מדינה במזרח התיכון על אדמה ערבית. בכך מכחישים הערבים כל זיקה בינינו לבין שרה אמנו או יצחק אבינו. רק להם, לערבים, נותרה זיקה לאגר ולישמעאל. לכן יש להם כל מיני מצוות מיוחדות, אני יודע מה, להקיף את ההרים שם, את המרווה ואת ההרים שבהם חיפשה הגר מים. בכל פעם כשהם עולים לרגל עמק הם צריכים להקיף גם את הגבעות הללו. מכיוון שהם מקיפים אותם, אז הם בעצם עושים את מה שהגר עשתה כשהיא חיפשה מים עבור ישמעאל. ניתן לראות כיצד הערבים בוחרים את האמת שלהם לפי הצרכים האנושיים. הם כן מיוחסים לאגר, הם כן מיוחסים לישמעאל. אנחנו, בשום פנים ואופן, איננו מיוחסים לו לשרה עמנו ולא ליצחק. אנחנו פשוט בלילאים אירופאי מזויף. ניתן לראות כיצד הערבים בוחרים את האמת שלהם לפי הצרכים האנושיים. האמת איננה ערך מוחלט עבורם. על כן ניתן להחליט לפי צורכי הזמן והשעה. ולפי התפתחות האירועים, לכולם מסתבר כי העניין מורכב ומסובך ויותר. עד כי יותר ויותר רווחת הדעה כי הסכסוך איננו פתיר במישור המדיני, בטווח הנראה לעין. מדוע העניין מסובך כל כך? מדוע נוסחאות שונות שהצליחו להוביל סכסוכים רבים בחבלי ארץ שונים בעולם לא עלו יפה, בלשון המעטה, לא צלחו במזרח התיכון? מובן שהסכסוך הזה קשור לענייני דתות. אם אילו היה סכסוך ערבי-ישראלי מאבק של טריטוריות וגבולות אופייני, כי אז לא היה כל קושי רב להובילו לפתרון, אולם המתבונן בתרחישים ההיסטוריים ללא נגיעות יגלה מהרה, כי אין מדובר במאבק מקומי על טריטוריות וגבולות עם העם הפלסטיני בלבד. מדובר במאבק בו מעורב כל הגזע הערבי, כולו, בכל מקום שהוא, בכל מקום שהוא בעולם. הסכסוך מקיף את כל מאמיני הדת, דת האסלאם, על כל הקשת הרחבה של כל הפלגים השונים שבה. כולם קמו כאחד, כנגד מדינת ישראל בחזית אחת, כנגד הלגיטימיות של עצם קיומה של מדינה ישראלית או יהודית קטנה במזרח התיכון. ההתייחסות האמוציונלית הרגשית הזאת של מאות מיליוני ערבים, המסוכסכים ביניהם תמיד, כשהם פתאום חוברים יחד במלחמת קודש, עדיין מאוחדים בדעה אחת כנגד עצם זכות קיומה הבסיסי של מדינת ישראל, להתקיים מלמדת על זיקה דתית מיוחדת ועמוקה שיש להם עם העניין. מובן שהם אינם מעוניינים בפתרונות או בפשרות של שלום, מפני שפתרון כזה מצריך אותם א' להכיר בעצם קיומה של מדינת ישראל, בעצם זכותה להתקיים. לכן, אחרי שהם הכריזו מלחמה על עצם קיומה, ויש על זה קונצנזוס וג'יהד, אז בוודאי שאי אפשר לעשות שלום עם מדינת ישראל, כי שלום פירושו להכיר בזכות קיומה, ואז לעשות איתה שלום. לכן אין הם מעוניינים כלל לעשות שלום עם מדינת ישראל, הם אינם, הם רוצים לשלול את זכות קיומה במזרח התיכון. הזיקתה המיוחדת לעניין הסכסוך הערבי-ישראלי במזרח התיכון, אנחנו יכולים ללמוד גם כן מניסיונה של ההיסטוריה, מסכסוכים אחרים, בהם היו הערבים המוסלמים מעורבים במקומות אחרים או בחבלי ארץ אחרים בעולם, בהם אנחנו לא נתקל אף פעם בהפגנת סולידריות והסכמה, קונצנזוס הכולל את כל העולם המוסלמי כאחד, אין התייצבות מסיבית כלל מוסלמית לצד שום מיעוט מוסלמי נרדף. ובקושי רב נשמע פה ושם בכל ענות חלושה של איזו הבעת הזדהות של מוסלמי ברחבי העולם. לעומת זאת נוכל לשמוע או ללמוד מימי ההיסטוריה רצופת הדמים של האסלאם על מלחמות פנימיות טרגיות עקובות מדם. גם כאשר פוקדים אותם אסונות טבע, את האוכלוסיות האסלאמיות או מצוקות אחרות מעולם לא נרשמו או לא נרשמת התגייסות המונית כלל מוסלמית להגשת עזרה הומניטרית כלפי בני עמם, גם אם העזרה הזו נחוצה ויותר, ומדובר בהצלת חיי אדם. לעומת זאת, כאשר מדובר לסכסוך ערבי-ישראלי, המוסלמים בכל העולם אינם מסתפקים בהבעת הזדהות עם אחיהם הפלסטינאים. הם רואים את מעורבותם כזכות וחובה לגיוס כללי ולמאבק, אשר יש למסור עבורו את קיומה של הנפש, כאילו הם חלק אינטגרלי של הסכסוך בכל פזורת ה-22 מדינות ערב, בכל מקום שהם, כאילו הם עצמם נוכחים ונלחמים פה, כאילו הייתה זו מלחמה על ציפור הנפש הפרטית שלהם. המסקנה הפשוטה מתבקשת מכל מה שנאמר כאן, היא כי אין הסכסוך הערבי-ישראלי נתפס בקרב עמי המוסלמים כסכסוך גבולות בלבד. לא סכסוך מקומי ולא סכסוך גבולות. סכסוך מקומי לא היה מעורר את המוטיבציה הערבית ואת האמוציות ואת המוטיבציה, כן, ואת האמוציות שבהם הם משתמשים כרגע, חסרת הפשרות להילחם באופן הזה של מסירות נפש. יותר מכך, המתבונן במפות המוצגות בכל ספרי הלימוד, לימודי גיאוגרפיה במדינות ערב, יעמוד נדהם, משתאה לנוכח העובדה כי מדינת ישראל כלל איננה מופיעה בהם. במקום מקומה של מדינת ישראל מופיע במפה חור שחור, או שנרשם במקום פלסטין. חשוב לציין כי אין לזה אח ורע בכל סכסוכי המדינות בעולם. גם מדינות אשר נמצאות בסכסוך ביניהם, אפילו באימות קשה במיוחד וממושך בשנים, אינם נוהגות כך. אף מדינה שרויה בסכסוך לא יעלה בדעתה למחוק את מדינת האימות מן המפה ומן הגלובוס. מה אם כן ההסבר האמיתי לתופעות החריגות ויותר ויוצאות הדופן במיוחד הללו? אנחנו נדבר על כך בהמשך. אבל רציתי לפנות לחזית אחרת. חג חנוכה בפתח. פרשת תולדות. כרגע חלפה עברה לה, והמאבק מול עשיו עד עלות השחר הולך ומתמיד. גם שם יש לנו חזית מול האדומים, מול העולם הנוצרי. ורציתי דווקא במקום, במעוז, אחד מהמעוזות הגדולים ביותר בעולם, בדלאס, טקסס, למקום שבו נמצא ריכוז גדול מאוד של אבנגליסטים נוצרים מאמינים שרוצים להמיר את דתו של העם היהודי, ובעצם מאמינים שהגאולה תבוא רק כאשר העם היהודי ישתמד חלילה, ומקצים משאבים ומאמצים גדולים מאוד מבחינה כספית ומבחינה כל ריכוזי הכוחות שלהם כדי בעצם להעביר את היהודים על דת. כ-80 מיליון אבנגליסטים נמצאים בארצות הברית שמאמינים שלכשהעם היהודי ישתמד תבוא הגאולה לעולם. ולמעשה על המאבק הזה רציתי להעלות את אחד מרבני הקהילות בדלאס לשידור ולשאול אותו גם על הפן האחר, מפני שישנם היום יהודים, גויים, שמתחילים להתפקח, לשים לב לעוצמת אמיתותה של היהדות בתוך כל ים הבלגן הזה. תוך כל המלחמות. ישנם גויים שהם רוצים להיות חסידי אומות העולם, ורוצים להיות בני נוח, ומתדפקים על דלתותיהם של בתי הכנסת בדלס. בצורך העניין נמצא איתנו רב הקהילה, רב אמנואל בנימין טורוניו. רב בנימין, אתה איתנו?
כן, שלום עליכם.
עליכם שלום. אני מבין שאתה בעצם רב הקהילה של, שנקראת אחדות ישראל בדלס, קהילת הישראלים.
כן, למעשה הגעתי פה בשליחות לעבוד עם ישראלים שנמצאים דווקא של דלס טקסס, מרכז הדרומי של ארצות הברית. כשהייתי בארץ לא ידעתי מה שנקרא לאן אני הולך, אבל יד ההשגחה כיוונה דווקא שזה יהיה במרכז הזה שנקרא דלס טקסס. וכמו שציינת בשידור, שהפן האחר זה דבר מאוד מיוחד, לראות שלא רק הגויים שמתחילים למצוא פה את הזהות היהודית, ויש לי מה שנקרא דברים מופתעים מאוד שראיתי פה במשך העשר שנים שאני נמצא במקום, לראות איך גויים ממש שגדלו כגויים בארקנסה, למשל דוגמה היה דוקטור אחד שהוא גדל שם ולמד את כל, כמובן את כל הסוגים של הנצרות למיניהם, ופשוט הלך והתקרב 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 עד שהגיע לקהילה קטנה אורתודוקסית, ושם למעשה קיבל על עצמו את היהדות, והיום הוא חי במישיגן בקהילה יהודית, מחנך את הילדים שלו לתורה. זה ממש פלא לראות את הילדים שלו עם כיפה וציציות, ממש פלא עצום. וכשאני הייתי בארץ לא האמנתי ששייך כזה מצב שמישהו התגייר. מה זאת אומרת, גירות זה היה כזה כמו הלכות אבלות, מי היה מתעסק עם זה בכלל? איפה נמצא פלסטיני שפתאום יהפוך את אורו ויהיה אוהד עם ישראל? אבל שבאתי פה באמת אתה רואה דברים מאוד מאוד מופלאים, לא רק בקבוצה של הישראלים שברוך השם זוכים להתקרב ליהדות, ועשרות של עשרות צעירים, חלקם באים אפילו מקיבוצים, קיבוצים דווקא שאפילו אני חושב שהתפרסם בשנה האחרונה ש-80% מתוכם לא מקיימים את הכיפור, קיבוץ בית השיטה. בטח מכירים אותם, ודווקא מתוכם צעירים שברוך השם מקבלים על עצמם את היהדות וחוזרים בתשובה שלמה, ולא רק שחוזרים הם בתשובה אלא שמשפיעים גם על ההורים, על האחים, דבר פלא עצום.
איך אתה מסביר את זה, הרב אמנואל, שבעצם אנשים שבארץ לא שמרו תורה ומצוות וחיו רחוקים, ופתאום מגיעים לדלס, מגיעים לקהילה שלך, ופתאום מתחילים להתעורר. מה מעורר אותם שם בנחר?
אני אומר, הנקודה באמת שהגלות, אני אומר, יש בה שני מעלות. המעלה הראשונה ש למעשה מי שיהיה פה, מי שיסתכל פה איפה שאני נמצא באזור, וברוך השם אני זכיתי לא רק את דלס טקסס, אלא אני מלווה בכללותה את כל טקסס שהיא גדולה מאוד, היא המדינה המיושבת הגדולה ביותר היום בארצות הברית, שלשם השוואה מקצה לקצה אפשר לטוס 5 שעות במטוס, זה רק לשם השוואה איזה גודל, מדינה אחת. וכמה וכמה מעוזים מקומות, למשל קורפוס קריסטי, סן אנטוניו, דלס, פדרה איילנד, יוסטון, וקו, אוסטין, זה לא יאומן שבערים האלה שמעוז, כמו שהרב דניאל אסור הזכיר, זה מעוז של הנצרות, זה פשוט כל מטר לראות כנסייה, זה דבר שלא יאומן. והישראלים רואים מפה שאם אתה לא תזכיר לעצמך את היהדות, אף אחד לא יזכיר לך. ולצערנו הרב אנחנו רואים את זה, שאני בא לפעמים מסתובב בקניון ואני בא לזה ישראלי ואני אומר לו, אתה יודע, עוד שבועיים ראש השנה, הוא אומר לי, מה, באמת? אני חשבתי עוד איזה 3 חודשים, 4 חודשים. זאת אומרת, הם פשוט מאבדים פה את כל ה... את כל ה... כלום, שום זכר ממה שלמדו, מהחגים, מהתאריכים העבריים. וכשבאים ומזכירים להם, אז הם נשאבים לזה, כי הם רוצים להוכיח לעצמם, אני חושב, שהם יהודים. זה הדבר הראשון. אני חושב שהדבר השני, אפשר להגיד שזה כמו הפרשה הזאת שמתקרבת, כתוב בפרשת ויצא, מה שהבן איש חי בשנה שנייה, הוא כותב, דבר מאוד מעניין, שעד שאני לא ראיתי את זה, אני פשוט לא אמנתי שזה דברי קודשו של הבן איש חי. אבל הבן איש חי כותב את זה במפורש, הוא אומר על הפסוק, ויקח יעקב אבן וירימי המצבה, ויומר יעקב לאחיו לקטוע אבנים. אז מסביר שם הבן איש חי דבר מאוד מעניין, הוא אומר שאבן זה נקרא ישראל, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אומר אותו דבר עם ישראל אשר ירדו לגלות לבירה עמיקתה והיו למדרס כף רגל, הוא אומר אז הם התעלו ויהפך המצב שלהם ולטענך השם אלוקיך העליון על כל גוי הארץ. והסיבה, כמו שאומרת הגמרא במסכת פסחים, שכל הסיבה שירדו עם ישראל לגלות כדי שיתווספו עליהם גרים. למה? כי אי אפשר לישראל בלי תוספת, כך הוא כותב, יען כי ישראל נקראו קודש, וכל קודש צריך לו תוספת. אז למעשה, אני אמרתי פה לקבוצה של חבר'ה ישראלים שבאים ומתקרבים ליהדות, אמנם הסיבה אולי היא מה שנקרא לא לשם שמי, על ידי שיש כאלה שלצערנו הרב, הם פוגשים בלא יהודיות. והלא יהודיות האלה, הם, ברגע שהם רואים שהם יהודים, מה זה יהודים, מה זה ישראלים, ומתחילים לברר ולבדוק, והם שומעים על היהדות, והם פשוט נמשכים לזה באופן שאי אפשר להבין.
זאת אומרת, אתה רוצה לומר שבעצם הבנות הזוג מובילות את החברה הישראלים חזרה, מכיוון שהן חוקרות את היהדות שלהם, הן מובילות אותם, את אותם קיבוצניקים, אותם חבר'ה אל בתי הכנסת, אל היהדות?
כן, זה לא יומן. באים אליי, למשל, יש לי מורה אחת שהיא קויה, שלימדה בבית ספר. היום היא יהודייה, ממש, מי שיראה אותה יחשוב שהיא ממש יצאה ממאה שערים, מכסה את הראש עם כיסוי ראש, הולכת עם מצויות, וכך היא הולכת לבית ספר. והבחור הישראלי שהיה איתה, זה בחור שגדל בארץ בלי שום זהות ורקע יהודי, זה לא יאומן. שאני זוכר שבפעמים הראשונות שפגשתי אותו, דיברתי איתו על נטילת ידיים, על כלום, שום דבר, פשוט הוא לא ידע אפילו מה הדבר הקטן ביותר ביהדות. וכשהוא הגיע עם הבחורה הזאת, אמרתי לו, תשמע, היהדות זה קודם אליך, אחרי זה אליה. ומה שקרה באמת דבר מאוד מעניין, שהיא לקחה את זה ברצינות, ופשוט מושכני אחריך נרוצה, משכה אותו בצורה שאי אפשר לתאר, לשמירת שבת, לתפילין. היא מאירה אותו בבוקר, אומרת לו, קום, לך להתפלל שחרית. אמרתי, תראה מה זה עולם הפוך, שהקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר בתשובה לפעמים. הוא מביא לו גם גוי שיתגייר, שיכנס ליהדות כדי לדחוף, לדחוף את אותו יהודי, את אותו נשמה גבוהה ליהדות. ולמה אני אומר נשמה גבוהה? כי אני חקרתי קצת על השולשלת של הבחורים האלה שבאים, ובכולם מצאתי שהסבות שלהם, אם זה מעיראק, ואם זה ממרוקו, ואם זה מכל המקומות, הם היו צדיקים קדושי עליון. רק הגיעו לארץ, ובארץ קצת היה איזושהי הידרדרות רוחנית. והנכדים כבר עזבו את הכל, חיים ביום בארצות הברית. והקדוש ברוך הוא, כי לא ידח ממנו נידח, אז הוא שולח להם התעוררויות כאלה, כדי להזכיר להם את היהדות ולהשיב אותם חזרה לאביהם שבשמיים. וכמו שאמרנו, הסיבה אנחנו לא יודעים, אבל יש פה עניין של תוספת, כמו שהוא אומר, מחול על הקודש. וכשרואים את האדרבה, את הבית בשורה התחתונה בסוף, שהם מקיימים תורה ומצוות והולכים בדרך השם, זה למעשה מה שאומר ומוכיח שהמטרה היא מטרה באמת קדושה, מטרה היא באמת מטרה אמיתית. וגם זה נותן איזשהו אפקט פרסומת לישראלים האחרים שרואים את זה, והם מוצאים ואומרים, תראה, זאת היא גויה או גוי, כמו שאמרנו, הדוקטור הזה שגדל כגוי, ובא ליהדות ונלחם והתקרב ועבר את כל הסוגים והגיע ליהדות. אנחנו, שאנחנו גדלנו כישראלים, כיהודים, איפה היהדות שלנו מתבטאת? במה? אז הנקודה הזאת היא באמת מחזקת ומקרבת אותנו.
זאת אומרת, אומר שזה בעצם מין איזשהו אלבון, שכשהם חשים כלפי הזהות שלהם, שבעצם הם זנחו אותה, כשמישהו אחר מצא במטמון, והם בעצמם עמדו מנגד, וכלל לא התייחסו אליה, ופתאום הזר מעורר אותו להסתכל פנימה על מה יש לו בכף ידו בעצם, מה הוא מחזיק, מה זה הזהות הזאת היהודית שיש לו. כשבעצם הוא לא היה עושה את זה מעצמו, אבל זה חשבון נפש, הוא מתעורר לזה כשהוא רואה את הזר מתעניין אצלו במגרש הביתי שלו. את אנחנו הישראלים מתעניינים שם.
חוסר ידיעה.
כן, ברור שזה חוסר ידיעה.
אני חושב שבאמת להסתכל על החינוך כיום בישראל, שהוא חינוך באמת נטול ערכים בצורה מזעזעת מאוד, וחבל. אני אומר, לפחות שיכירו את היהדות, שיכירו לפחות את היופי שבה. למה צריך לחכות שגוי ייכנס ליהדות ויזכיר לנו איפה אנחנו, באיזה רמה רוחנית אנחנו נמצאים?
אני רוצה לומר שזה נשמע ככה, אין להם מספיק זהות יהודית. הם יורדים, הם מתעניינים בזר, מסתכלים על הדשא של השכן שהוא ירוק יותר כביכול של אומות העולם, ואז פתאום אומות העולם או שלכאורה הם שואפים צילם או שואפים להיות כמוהם, פתאום מעוררים אותם לעניין שבעצם לא, מה אתה מסתכל החוצה? תסתכל פנימה. כן. אצלך יש דברים שאין לנו, חיים רוחניים וערכיים שאנחנו מחפשים אותם ולא מוצאים אצלנו בשדה.
כן, אפשר להסביר את זה כמו שהרב אומר, שלמעשה הגויים זה חיצוניות. אני רואה את זה פשוט פה בכל החגים שלהם. אני קצת התעניינתי לשמוע את השמות שלהם, אם זה הלווין והקריסמס וכל החגים שלהם. הכל זה כלפי חוץ. שמים מנורות, שמים בלעת, כל מיני דברים שלא מובנים. הכל אצלהם זה חיצוניות. יהודי זה פנימיות. לפעמים שהיהודי לא יודע שיש לו פנימיות, מחוסר ידיעה כמו שאמרנו, אז בא הגוי שהוא חיצוני ומסתכל על הפנימיות ומגלה את הפנימיות, שהיהודי עצמו ייכנס בתוך הפנימיות של עצמו. משהו מיוחד.
יפה. טוב, זה בקשר לישראלים שמגיעים לדלס ואיך הם פתאום מוצאים את הזהות שלהם שם דווקא בנחר, נכון? על כי אין אלוקיי בקרבי, מצאוני כל הרעות האלה, ואז הוא פתאום מתחיל להתעורר. הוא מתחיל להתעורר ולשאול את עצמו, נו, אולי באמת, אם אני אכניס את הקדוש ברוך הוא, אז יהיה לי חיים מלאים יותר, חיים רוחניים מאושרים. אבל מטרת השיחה שלי איתך הייתה כדי להראות גם את הפן האחר של, גם בנוסף למה שאמרת, של בני נוח. יש כזה דבר בדלס? יכול להיות? המעוז הגדול ביותר של הנצרות בעולם, של הקהילה האבנגליסטית שמנסה לשמד את כל העם היהודי, שם בתוכה פתאום אנשים מתעוררים לגלות את האמת היהודית ומנסים להידפק על דלתותיהם של יהודים בבתי כנסת שלמדו אותם? זה יכול להיות?
כן, אני יכול להגיד לך שבאמת מה שקורה לאחרונה זה דבר פלא. אפשר באמת לראות את זה אולי בכל רחבי ארצות הברית, אבל הפלא, כמו שאתה אומר, זה דווקא במעוז של הנצרות, שיש פה המון גרים שלא רק באים אליי בבית הכנסת הקטן, אלא יש פה עוד בתי כנסת גדולים וחשובים שבאים לשם, וממש אי אפשר להבין איך הם רוצים ונלחמים להיכנס ליהדות. אני אומר לך, אני לא אשכח, אני אספר למאזינים גם סיפור מאוד מעניין שאני עברתי פה באחד הרחובות, זה נקרא רחוב הרווסטיל, ובשבת זה היה, אני לא אשכח את השבת הזאת. אני פתאום רואה מולי, קשה, לא רואים פה כל כך אנשים שהם חרדים, זה לראות פה בן אדם שהולך עם כובע וחליפה, זה ישר קוראים לו רב. לא משנה באמת מהו. כמו שהבת שלי הגענו לארץ, אז היא ראתה איזה אחד עם כובע וחליפה, נוסע על אופניים, אז היא אומרת, אבא, הנה רב נוסע על אופניים. כן, זה דבר פלא לראות את זה. וראיתי איזה יהודי שהוא הולך עם כובע וחליפה וזקן. אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, שבת שלום, מי אתה? אז הוא אומר לי, האמת שאני עוד לא יהודי. אמרתי לו, מה הפשט פה? זה אומר שהוא לומד גירות באחד הבתי כנסת פה, והם פשוט הפכו אותו, כמו שאמרנו, שיקח את החיצוניות כדי שהחיצוניות תשפיע לו על הפנימיות. ולראות את זה, איך שהם מוסרים נפש, אני חושב, שזה כמו מסירות נפש כזאת, ללכת ולהתהפך מהקצה לקצה, וללכת עם כובע וחליפה כמו רב, כמו אורתודוקסי, זה לא אחד ולא שניים, משפחות שלמות שמתקרבות והופכות את הדת שלהם לדת היהודית, כי אני חושב שהם מבינים ויודעים שהכל הבסיס שלהם זה בסיס של שקר, והבסיס של היהדות זה בסיס של אמת. אז מי שזוכה באמת מהם, הוא זוכה ללכת עם זה ועד הסוף. בסוף הם משנים את כל הרוחניות שלהם. וכך.
אני רוצה להבין, יכול להיות שהם אולי מנסים להתגייר בגלל איזשהם סיבות, כמו קשר עם בחור יהודי או עם בחורה יהודיה, או שמדובר גם על אנשים מבוגרים שפתאום מגלים את האמת של היהדות, ובגלל האמת של היהדות הם מגיעים להידפק על דלתותיכם שם בתי כנסת.
תראה, רוב המשפחות שבאמת אני משתדל לעשות להם בתי דין ולגייר אותם, זה משפחות שלמות שהם דוקטור למשל. מאחד, יש לי דוקטור מגואטמלה, יש דוקטור פה מתוך ארצות הברית, ואנשים שהם מבוססים כלכלית ובעלי משפחות עם ילדים. זאת אומרת, אין להם איזשהו אינטרס או איזשהו מחשבה, בוא נלך להיות יהודים בגלל שזה דת כיפית. הדת הזאת מאוד מחייבת. זה דת של שבת, של רגע. אני חושב עד רבה.
אימנואל, אתה נעלם לנו, תדבר שוב לתוך המיקרופון.
אני אומר שהדת היהודית שהם בוחרים בה זה בלי אינטרס, כי הדת היהודית היא דת מאוד מאוד קשה, זה לא קל להיות יהודי.
אין ספק. השאלה היא אם יש דברים נלווים או סיבות אחרות חיצוניות שבגללה הם רוצים להיות יהודים?
לדעתי אין שום סיבה שנראית לעין. עד רבה ועד רבה. הם יודעים, כשהם נכנסים לעם ישראל, אז המשפחה מנדה אותם. כי אתה יודע, אצל הנוצרים, כמו שהזכרת פה, הם נוצרים אדוקים. וברגע שיש, יש לי מקרים שאני יודע שברגע שהם הלכו ונהיו יהודים, המשפחה לא קיבלה את זה. והמשפחה כאילו נידה אותם. אז עד רבה, הם מפסידים את החברה שהם גדלו ואת הכל, ונכנסים ליהדות, שגם ביהדות לא כל כך מסתכלים עליהם ב... מה שנקרא, אתה יודע, הגרים יש להם את הרמה שלהם, זה לא, זה לא, לא מסתכלים עליהם שווה בשווים, למרות שבאלך צריך כן להסתכל עליהם שווה בשווים, אבל הם מסכימים לקבל את כל הבושות ואת כל הביזיונות האלה ואת כל המאמץ הרוחני בעבודת היהדות לשם שמיים, בגלל שהם אוהבים את הקדוש ברוך הוא. וכשאתה רואה את זה, אני עצמי באמת קיבלתי חיזוק גדול. אני אומר, אם גוי שנולד והיה יכול לקיים שבע מצוות בני נוח ולצאת לחובה, הוא לא מוותר. והוא אומר, אם זה האמת, אני רוצה להיכנס עם זה עד הסוף. וכל כמה שאני מפסיד ואני קשה לי מזה, אני אמשיך ויותר 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 נכנס. אז אנחנו שבאמת גדלנו כיהודים, שומרי תורה ומצוות, כמה אנחנו צריכים להתחזק, לדעת את מה שאנחנו מחזיקים ביד.
אימנואל, מה היקף התופעה של הגיור שאתה מדבר עליו בטקסס?
למעשה זה היקף של תופעה ש... זאת אומרת, לא הייתה, בוא נגיד, בשנים הראשונות שהגעתי, ואני רואה, אולי ככל שאנחנו יותר מתקדמים לכיוון של עלות השחר, של ממש של הגאולה, יש יותר ויותר ויותר משפחות שלדעתי אנחנו לא עומדים בקצב, כי כמו שאמרנו, צריך לבדוק את זה בצורה מאוד מאוד לעומק, לבדוק שאין שום עניין שהוא חלילה וחס איזשהו כניסה ליהדות מתוך מטרה מסוימת, אלא רק ממטרת אהבת השם. ואני אומר, לא מספיקים לעמוד בקצב של אני לא יכול להגיד שמדובר במאות, אבל אני חושב שאם מסתכלו בכלליות בכל ארצות הברית, אני חושב שיש אולי מאות שנכנסים ומתקרבים.
אבל אצלך בדלס, במקום שבו אתה נמצא,
אני האמת היא שאני מקבל פניות לא רק מדלס, אני קיבלתי פניות מיוסטון, מערב שם שיש כמה משפחות שהוא מעביר אליי בגלל שהוא עצמו לא יכול מבחינה קהילתית שם להתעסק עם זה, כי הוא אמר לי שאם הוא יתחיל להתעסק עם זה שם אז הוא לא יעמוד בלחץ מה שהולך שם, אז יפנו לו עשרות של עשרות מקרים והוא לא רוצה מלכתחילה להיכנס לזה, אז הוא מקשה עליהם, הוא שולח אותם למקום אחר. וקיבלתי גם פניות מקורפוס קריסטי, שהמילה קורפוס קריסטי זה באנגלית זה גוף של נצרות. ודווקא שם יש בית הכנסת של ישראלים שנקרא עץ חיים על שם הרמב״ם, על שם סליחה רבי מאיר בעל הנס. והם פשוט הם פתאום התחילו לראות מגן דוד, ואז הם נכנסו ו יש פה יהודים, מה זה, נכנסו לשמוע ו לא יצאו משם מה שנקרא כמו שנכנסו. ומאוד מקומות, מסן אנטוניו יש גם אנשים, זאת אומרת, תופעה מאוד שהולכת וגוברת, ואני חושב שזה באמת האחרית הימים, שגם הגויים היום יכולים לבדוק ולראות את האמת באמצעות כל האינטרנט והמדע ולראות ש...
אני אומר שדווקא בחנוכה באנו חושך לגרש, והחושך של הנצרות שהחשיכה את העולם, אז אני אומר, דווקא במעוז, מעוז הנצרות שם, איפשהו בדלס, טקסס, שם פתאום רואים יהודים, גויים שרוצים להיות, רוצים להיות יהודים, ויהודים ישראלים שאיבדו את זהותם, ששם פתאום מתעוררים לזהות שלהם. אבל עוד משהו, בני נוח, שנשארים בני נוח, ובאים אליכם כדי ללמוד הלכות, כדי להישאר בני נוח, ולחיות כגויים בני נוח, ושאתם תלמדו אותם את ההלכות שמותר לכם ללמד אותה? יש כזה דבר?
יש למעשה כמה שהגיעו דווקא ממקום שנקרא ברוך השם, שזה יהודים למען ישו, רחמנא ליצלן. והם שם גילו שפשוט הם ממשיכים ללכת בשקר. ואם לא להיות יהודים, אז לפחות להיות גוי. ואם להיות גוי, אז לפחות להיות גוי, כרצון השם שזה שבע מצוות בני נוח. ואחד מהם דווקא הגיע ואמר שיש ארגון שלם שפועל פה בארצות הברית שהוא נקרא שבע, יש לו ממש אתר אינטרנט של שבע מצוות בני נוח, ומאמינים שהיהדות זה הדבר הנכון ויש להם את השבע מצוות, ברגע שהם יקחו את זה על עצמם הם יהיה להם חלק לעולם הבא, כמו שמובא ברמב״ם.
אבל אתה מדבר על יהודים.
אני מדבר על נוצרים שהגיעו ליהודים למען ישו.
הגיעו לקאט, אבל הם לא יהודים.
הגיעו לקאט הזאת, לא, הם עצמם לא יהודים. הבנתי. אחד מהם מאוד חשב שהוא יהודי והתחיל לחקור על אמא שלו, ובסוף כשהוא שמע שהוא לא יהודי הוא ממש כאילו קיבל איזה מורת רוח. ואז הוא התחיל להתעניין בשבע מצוות בני נוח, כי אתה יודע, כמו שאמרנו, זה לא קל לעשות את השינוי הזה. זה דורש מאמץ, אני חושב, נפשי גדול מאוד.
עכשיו, כשהם מגיעים למסקנה שהם צריכים לקיים שם מצוות בני נוח, הם גם מגיעים למסקנה שמשה אמת ותורתו אמת, והם מתרחקים מהכנסייה של יהודים למען ישו?
למעשה, תראה, יש התרחקות גדולה מאוד בקרב הנוצרים שהם קצת חכמים. למשל, היה לי פה דוגמה של שכן, ממש דלת ליד דלת. יום אחד הוא ראה אותי עם כיפה, אז הוא אומר לי, אתה יהודי, אתה רבי? אמרתי לו, כן. הוא התחיל לדבר איתי, הוא אומר לי, תשמע, אני יותר לא הולך לכנסייה. אמרתי לו, מה קרה? פגעו בך שמה? הוא אומר לי, לא. אני, יש לי שאלות. וכל פעם שאני בא לשאול את הקומר, הקומר אומר לי, שקט, פה לא שואלים שאלות. אז הוא אומר לי, מה זה? זה עובדים עלינו, עובדים עליי. וזה לא אחד וזה לא שתיים. זאת אומרת, יש כמה לדעתי מצבים. המצב הראשון שקבוצה מאוד גדולה אצלהם, וזה אני חושב באלפים פעלים שאלות, ולא מקבלים תשובות, כמו שידוע לכבודו שאין תשובות אצלהם. ואז הם פשוט עושים רובם, עוזבים את הכנסיות, ומה שנקרא נהיים חילונים, כאילו בשפה שלנו. וחלק מהם מתחילים להתעניין, כן, מה האמת? זאת אומרת, אם הנצרות לא האמת, אז מה האמת? אז תתפלא לשמוע שהם גם בודקים את האסלאם. זה גם דבר שלא לא, לא, לא יאומן לראות שהם בודקים גם את האסלאם.
מי בודק? אתה מדבר על, על אותם גויים שהם עושים אותם... סיור דתות? מה, הם לומדים את האסלאם?
הם יוצאים מהנצרות. הם יוצאים מהנצרות והם בודקים גם את האסלאם. הם רוצים לדעת את האמת, אם לאסלאם יש תשובות. ואחר כך הם מגיעים ליהדות, שהיהדות זה דבר בשבילהם קטן מאוד, אבל הוא איזשהו קשור אליהם. אז הם בודקים את זה. עכשיו, מפה השלב שיש כאלה שלוקחים שבע מצוות בני נוח, אבל אני חושב שיש קבוצה שיותר, מה שנקרא, חזקה והדוקה, שהם לא מסכימים להתפשר על שבע מצוות בני נוח, הם הולכים עם זה עד הסוף.
יפה.
כן, זה באמת דבר פלא עצום, ממש דבר פלא עצום.
בקשר לוויכוחים, יש לכם ויכוחים עם הכנסייה? אתם נכנסים לאיזשהם אימותים עם הכנסייה?
האמת היא שאני הבאתי איזה מרצה שהשם שלו זה הרב יוסי מזרחי, הוא עצמו ממונסי. אם איתי יתווכחו באנגלית, זה לא יהיה טוב. אני לא יכול כל כך להתווכח איתם, אבל יש פה איזה בחור שהבאנו ממונסי, והוא התווכח עם כומר בשידור, ופשוט הוא גרם לו אלם. הוא לא היה לו שום תשובה לענות.
למי? לכומר?
לכומר, כן, לכומר. ומי שרואה את זה, והוא דווקא לוקח את הסידי הזה, והוא מפיץ את זה במקומות של הנצרות. יש גם נוצרים כאלה שמועדי ישראל פה, שזו קבוצה מאוד גדולה. למשל בסן אנטוניו, דיברת על חנוכה, יש שם את הרב האורתודוקסי שהולך ומדליק נרות חנוכה בתוך הכנסייה.
מה זאת אומרת? מה הפשר?
מה הפשר? אני באמת הייתי פשוט מופתע לראות את זה בעיתון של העיתון הרגיל, העממי שלהם, של סן אנטוניו. ושם יש תמונה שהרב האורתודוקסי של הקהילה שם בסן אנטוניו, שהוא רב חשוב מאוד, מדליק שם כנסייה, בתוך כנסייה חנוכיה.
מדבר על רב אורתודוקסי, רב חרדי, רב ירא שמיים?
רב חרדי, רב אורתודוקסי, הרב שיינברג, שהוא רב אורתודוקסי, ושם הוא מדליק את החנוכיה. אני גם שאלתי את עצמי לכאורה איך אפשר להסביר את התופעה הזאת. אני חושב שהנקודה שעד רבה, בתוך המקום של התומה שלהם, של החושך, הוא שם להם את הנרות חנוכה, לומר להם, אתם לא הצלחתם לחבות את הקדושה ואת הטהרה של עם ישראל, אלא עם ישראל ממשיך לבעור. הם אוהדי ישראל מאוד, בסן אנטוניו למשל זה...
היומן, אתה נשמע לא טוב, אתה יכול לחזור למקום שהיית לפני כן?
היה, הנה, שוב אני חוזר. אני אומר, בסן אנטוניו זה דבר מאוד מאוד פלא לראות שהם קבוצה די גדולה, מאוד מאוד גדולה של נוצרים שאוהדי ישראל.
מה זה אומר אוהדי ישראל? הרי בסך הכל הכללי יש להם מטרה לנצר את העם היהודי.
האמת היא שיש קבוצות פה די גדולות, למשל היה לא מזמן אחד שבא ו... אמר לי שהוא עשה איזשהו אירוע גדול מאוד, זאת אומרת קנטרינג, הוא עשה קנטרינג, יש לו חברה של קנטרינג שעובד עם הגויים. וזו כנסייה אחת לקחה אותו של איזה 10,000 חברים, כנסייה גדולה מאוד. והוא אמר שהם אוהדי ישראל, הם מתפללים על ירושלים, מתפללים על שלום ישראל.
כן, אבל צריך להבין, צריך להיזהר מזה קצת, כי הכוונות הן לא כוונות טהורות. עם כל התפילות, השאלה היא בסך הכל הכללי, מה המטרה? שלהם. המטרה שלהם היא להעביר את העם היהודי על דת ולנצר את העם היהודי כדי שהגאולה שלהם תבוא. אז כל התפילות הללו הם, תבין, הצד הכי טוב.
אני חושב שהם מאמינים, אני חושב שהם כמו קלינטון, שהכומר שלו אמר לו, אם אתה רוצה לשרוד, אתה צריך לדעת שאתה צריך לשמור על על היהודים. וזה כאילו המסר שפה בארצות הברית אתה מוצא את זה בגדול, שהם יודעים שאם הם לא ישמרו על היהודים, הם ינזקו מהשם, פשוט הקדוש ברוך הוא יעניש אותם. וזה בלי שום קשר להמיר את הדעת או לנסות לנצר או משהו כזה. כמובן שיש גם כאלה וגם כאלה, אבל בסן אנטוניו זה אני יכול לראות את התופעה המעניינת הזאת של תומכי ישראל בצורה שאי אפשר לעמוד ולתאר.
כמו שאמרתי, נכון, עם כל ה... צריך להכיר את הנצרות טיפה יותר לעומק כדי לדעת שעם כל הכוונות, עם כמה שזה נראה תומך בישראל, השאלה היא מה הכוונות מתחת להכל. ברור לנו שהם מאמינים באותו האיש, וברור לנו שכוונתם היא בסופו של דבר שהעם היהודי יתנצר, אז צריך מאוד 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 להיזהר בעניין הזה. אני חושב שאפילו צריך לקבל בערבון מוגבל את כל האהבה והתפילות, ולא בערבון מוגבל, אלא פשוט מאוד זה נוגד את זה ממש דברים שאסור לנו. כן, אני מבין, זה אולי נוח לנו לשמוע שהם לא נלחמים בנו כמו המוסלמים ומנסים, אבל הסכנה פה היא סכנה רוחנית מאוד 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 גדולה. הרב אימנואל, אני רציתי להודות לך על ששיתפת אותנו. אנחנו מאחלים לך הצלחה בקהילה, קהילת אחדות ישראל, קהילת הישראלים, ונקווה שבעזרת השם ושבו בנים לגבולם, ונזכה לראות אתכם בארץ הקודש.
כן, אבל עד אז לפחות לבצע את השליחות, באמת לתפוס את החבר'ה הישראלים ו...
נו, אין ספק.
לחבר אותם.
יש לך שם עבודה גדולה ומשימה, משימה גדולה עד לגאולה, בעזרת השם.
השבת הזאת בא לי בחור ישראלי 6 קילומטר מאיפה שהוא גר עד הבית הכנסת להתפלל.
ברגל?
ברגל.
וואה.
6 קילומטר. זה פשוט...
הלוך, הוא גם חזר את 6 קילומטר הרי?
אני לא נתתי לו לחזור. אמרתי לו, אתה מפה לא חוזר. אתה נשאר איתי בשבת וישבנו ולמדנו ו... אבל אתה רואה בחור שהוא כביכול, אתה יודע, גדל כחילוני והתחיל לקבל על עצמו את השבת, מוסר נפש למען השבת. ואני, כשאני רואה את זה אני מקבל כוחות מאוד מאוד גדולים להמשיך ולזכות את הרבים. באמת זה דבר שחשוב מאוד, לפחות שיחזרו גם עם קצת כסף ועם דולרים, אבל גם עם קצת רוחניות.
יפה. טוב, תודה רבה לך, ואנחנו נהיה בקשר, הרב אימנואל.
תודה רבה.
כל טוב, ברוך תהיה.
תודה רבה, שלום
שלום. ואנחנו נצא להפסקה, נשמע שיר נחמד, ונחזור לענייננו. אנחנו שוב איתכם, שמענו עד עכשיו את הרב הקהילה של אחדות ישראל, הרב אימנואל טורוניו, ורצינו להעלות לשידור את הרב רונן שמעון, הרב של הקהילה הספרדית יאנג ישראל בדלאס, שגם הוא רוצה לספר לנו גם על מקרים שקרו וגם על הקהילה שם, כדי שאנחנו נוכל להתרשם מה קורה שם דווקא מימים האלו, כשהנצרות מחשיכה את העולם במעוזי החושך הגדולים ביותר בעולם, דלאס, טקסס, יוסטון, המעוזים של הקהילה האבנגליסטית, מה קורה? יש שם איזושהי התעוררות לכיוונה של היהדות. בואו נשמע את הרב רונן שמעון. רב רונן שמעון, ערב טוב לך.
ערב טוב לך ולכל המאזינים העיקריים.
מה אתה יכול לספר לנו על הקהילה או על התמורות שמתחוללות בקהילה בשנים האחרונות בדלאס, טקסס?
אם כן, קהילת יאנג ישראל דלאס כבר קיימת בדלאס, טקסס, ארצות הברית, יותר מ-30 שנה. אנחנו בכנסת ספרדי הגדול בעיר. למען האמת, לאחרונה, זו תופעה שלא היינו רגילים אליה בשנים הקודמות, אבל אני מוכן לומר, ב3-4 שנים האחרונות, אנחנו רואים התעוררות חזקה מאוד של מה שאני פה נהג לקרוא, הסדרה אחרה, ממש התעוררות לכבוש את ליבותיהם של כמה שיותר יהודים, חלקם יהודים שבאו מארץ ישראל, חלקם מארצות אירופה, חלקם מרוסיה, שמגיעים לכאן לביקור. יש להם שיטות ממש מתוחכמות, שהדברים נראים כאילו שהם תמימים, אבל הם בכלל וכלל לא. אני יכול לומר שאני רואה תופעה של לפחות בשנתיים האחרונות, זרימה של אולי כל יום יומיים מגיעים אליי זוג נוסף או בודדים שרוצים להתגייר, רואים מאידך. מצד אחד אנחנו רואים שיש יהודים שנמשכים אחרי האורות של היהדות שלנו, ומצד שני אחרי החושך הגדול שהנצרות מביאה לעולם. אם אוכל לומר, רק שבוע שעבר נפגשתי עם זוג שהיו ראש ארגון נוצרי גדול פה בטקסס, שהיו הולכים לפני כשנתיים לגייס נפשות לכנסיות שלהם, כספים וכולי, עד שיום אחד הם החליטו לבדוק. אנחנו כרגע בודקים אותם, אני נפגשתי איתם, הם כרגע נמצאים בביקור בארץ דווקא בימים אלו, צריכים לחזור בערך עוד כשבוע וחצי.
מה הם מתעניינים? מתעניינים בלהתגייר?
מטרתם כן להתגייר. אני, כיוון שיש תופעה של גיור די נרחבת, אני עד היום הייתי מפנה פה לבתי דין המקומיים, אבל כיוון שאני רואה שאני מוסר זה שנים רבות שיעורי תורה, כמובן בהתנדבות פה בקהילה, ומגיעים אליי אנשים מקשת רחבה מאוד של מקצועות, עורכי דין, רופאים, פסיכולוגים, אנשים פשוטי עם וכולם. ומפעם לפעם מגיעים אליי גם אנשים שקצת מבקרים במקום שנקרא, אני אזכיר את שמו למען אזהר את כל הציבור, מקום שנקרא ברוך השם, הם קוראים לעצמם בית כנסת, אבל זו כנסייה לשמה, זו ממש כנסייה למהדרין מן המהדרין, ושואלים אותי שאלות ואומרים לי, תשמע, אתה חייב להיפגש עם האדם הזה, ולפני שלא תצליח לשכנע אותו באמת שיש ביהדות, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. אני אמרתי להם, תשמעו רבותיי, השיעור שלנו פה שיעור קבוע, מי שרוצה לבוא אלינו יבוא אלינו.
מדובר על יהודים, מדובר על גויים, מדובר על מה?
מדובר על יהודי, יהודי שעבר, הוא גר, משפחתו גרה בתל אביב, הגיע לארצות הברית, ולא עלה אתכם בכל הסיפור, אבל בסופו של דבר התחתן עם הבת של היהודי ששמו מרטי או מורטי, שזה בעצם מרדכי, שתדע לך שהוא, וידוע המאזינים, הוא בן לניצולי שואה שפתח פה כנסייה. הם מאמינים בכל ליבם באותו האיש, בישו, ימח שמו וזכרו, ומאמינים בו שהוא האלוהים שלהם, עד כדי כך. אני הייתי שומע דברים כאלו מסיפורים, ואף פעם לא התוודעתי לזה כל כך. הייתי שומע רק, אתה יודע, משמועות, משום יד שנייה שמספר. יום אחד הרמתי את הכפפה והחלטתי שאני הולך לפגוש את הבחור הזה הישראלי, ששמעתי שרבים חללים מפיל, ועל מנת החלטתי שאני רוצה ללכת בשמה בחינת דעת האויב. נסעתי אל אותה כנסייה גדולה שנמצאת לא רחוק מאיתנו, אולי כ-10 דקות נסיעה. ומי שלא יודע, דאלאס וטקסס זה אזור משופע, אולי הגדול ביותר, משופע בכנסיות, אולי הגדול ביותר בארצות הברית, ריכוז הכנסיות כאן הוא גדול מאוד. כן, החלטתי
אתה לא נכנס לכנסייה, נכון?
לא נכנס לכנסייה בשום פנים ואופן, אנחנו לא נכנסים לכנסייה. אותו מקום שעדיין לא ידעתי עליו, לא ידעתי שהוא כנסייה, ויש להם משרדים בחוץ, אז הוא הכניס אותי למשרדים שלו. הוא אומר לי, בוא תראה את האולם, בוא תראה את זה. אני עדיין לא יודע שזה כנסייה. הציגו לי את זה בהתחלה כמקום בית תפילה רפורמי. או קונסרבטיבי רפורמי. לצערי הרבה לא יודעים, אני לאחר שביקרתי שם, גיליתי שזו כנסייה למהדרין מן המהדרין. ולצערי הרב, זה הכסף שנשפך שם, שאין לי מושג איך מגיע אליהם, הוא ממש מסנבר. יש להם אולמות גדולים ואולם בית תפילה גדול עם ספרי תורה שנכתבו על ידי סופרים בארץ, שוודאי גם אותם רימו, והוא מוציא ספר תורה בלי להראות לי, בלי כיפה, וממש השם ירחם מה שהולך שם. אז התחלתי לשאול אותו, נכנס איתו בדין ודברים, והתחלתי לשאול אותו, הוא אומר, תשמע, אני לא מאמין בתורה שבעל פה, יש רק תורה שבכתב, בזה אני מאמין, ואלוהים שלי, השם מרחם, הוא אומר אותו האיש. ושלא יחשבו מי שטועה לחשוב שאותם אנשים הם סהרוריים. אני לא ראיתי אותם כאלה בכלל, הם לא סהרוריים, הם לא טיפשים, רובם אנשים חכמים, חלקם אנשי מדע, ואנשים חושבים שרק אם אתה תפגוש אדם סהרורי ומין כזה שמדבר שטויות, אז ממנו צריך להיזהר. לא, צריך להיזהר גם מאלו החכמים והמתחכמים. הם יודעים על איזה נקודות לחוץ. אני אתן לך סיפור, יש לי כאן בבית הכנסת אנשים שהם עובדים בלוקסמית. לוקסמית זה מקצוע ש...
מנעולנות.
בבקשה?
מנעולנים.
מנעולנים, בדיוק, מתקשרים אליהם, תשמעו, נתקענו ברכב, בואו תשחררו אותנו. נתקענו מחוץ לבית, בואו תפתחו לנו את הדלת. מסתבר שיום אחד, אחד מהבחורים שלנו כאן, קיבל טלפון, לבוא לחלץ רכב באיזה מגרש חנייה. הוא מגיע לאזור מגרש חנייה, הוא רואה שהוא בודד, וניגשות אליו שתי בחורות, לפי דבריו, יפהפיות. והם דאגו שבאמת האוטו יהיה תקוע, והתחילו לדבר איתו. והוא מתקשר אליי בבהלה מן השטח, והוא אומר לי, תשמע, מנסים פה להעביר אותי על דתי, מה הולך פה? אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, תשמע, קראו לי לעבודה וכו' וכו'. אמרתי לו, תשמע, אחורה פנה קדימה צעד, צא משם מיד. הוא יצא משם, הוא נשמע לי, הגיע אליי, הוא סיפר לי שכבר הוא הספיק לתת להם מספר טלפון אישי, לפני שהם עשו עבודת שטח יפה, ומספר טלפון אישי וכתובת וכו'. והוא אומר שזה פשוט מדהים, זה בחורות שהוא ראה שהן ממש מיועדות לזה, הם יודעים לקחת את הבחורות היפות ביותר שלהם, כדי שיהיה קשה לפעמים לסרב להם, ומדברות איתו בנועם, ויש להם תרגילים כאלו על ימין ועל שמאל.
בנות מואב, בקיצור, אנחנו, זה בעצם הפטנט של בלעם הרשע.
כן, כן, מושכים אותך בנופת סוף ודבש, והם חושבים ש... אני לא יודע אם הם רק חושבים, אבל אני חושש שהם גם מצליחים, כי יש הרבה ישראלים שפשוט עד היום נמצאים שם. אני לאחר מה שראיתי באותה כנסייה, החלטתי שאני רוצה לחקור את הנושא, כיוון שהעליתי לו כמה שאלות שהוא מצד אחד אומר לי שהוא לא מאמין בתורה שבעל פה, מצד שני שאלתי אותו, אתה שומר שבת? הוא אומר לי, כן, אתה מניח תפילין? כן. מה עם ארבעת המינים? אני עושה. אמרתי לו, כל הדברים שהזכרתי לך מוזכרים בעצם בפרוטרוט רק בתורה שבעל פה. אי אפשר ללמוד על שבת, אין שום הסבר איך לשמור את השבת והוראות בתורה שבכתב. אז איך אתה שומר את השבת? איך אתה מניח תפילין? מניין לך שהתפילין צריכות להיות שחורות ומרוברות, אם לא בתורה שבעל פה. וכנה לגבי ארבעת המינים. אז החלטתי שאני רוצה לבדוק את הנושא. התחלתי לחקור. ובדקתי, התחלתי עם מה שאנחנו קוראים לו פה, הרב גוגל, אם שמעת עליו.
כן.
אנחנו בודקים ברב גוגל, ושאלתי ובדקתי, וראיתי שהרב מרדכי נויגנשל ממליץ על ספרך המאלף על פתחה של רומי. הזמנתי אותו, הזמינו אותי מארץ, שלחו לי, קראתי אותו. אני רוצה לומר שזה ספר, אומר מקצת שבחו של אדם בפניו, ספר מאלף, מחקר מעמיק, מכל צד, מכל זווית ומכל פינה, שאני חושב שמי שקורא אותו רואה את האמת, זה לא רק צריך, אלא חובה לקרוא את הדבר הזה, לקרוא את הספר הזה.
לא, בארץ הקהילה החרדית לא צריכה לקרוא.
אני חייב לומר, תרשה לי כבודו, אני חייב לומר, זה ספר שחובה לקרוא אותו, עבדת עליו לא מעט שנים, כמדומני שבע שנים, ורואים שעשית עבודה נפלאה, ואני בדרך כלל לא מהלל ומשבח ספרים שאני קורא, אבל הספר הזה, אספר לך קוריוז למי הוא עבר. יש לי אישה אחת בשיעור שמגיעה, שאני נותן את השיעור הזה כבר הרבה זמן, אחת מן הנשים, אישה לא צעירה, אימא לילדים, חלקם נשואים, שמצטבר שהיא נפלה ברשתו של אותו שאול קצב, כנסיית ברוך השם. ולקחה לשם את ילדיה, עוד שהיו צעירים, ויום אחד היא מגיעה אליי לשיעור, אומרת לי, תשמע, שמעתי על השיעור שלך, אני רוצה להצטרף, תוכיח לי שדוד המלך לא חטא, ומתחילה לרשום לי רשימת חטאים לכאורה. אמרתי לה, תשמעי, שלא תזכירי את דוד מלכנו החסיד והענב על גל שפתייך, צריך לעמוד דום לפני שמזכירים את שמו, רגל רביעית במרכבה, זה לא דבר פשוט, אבל נעשה איתך תנאי, אם אני מוכיח לך שהוא לא חטא, את מתחייבת לשמור תורה מצוות. הצביע מאחורי השולחן ארוך, אני מצדיע על הספר של שופרי השולחן ערוך ואמרה, אתה רואה את הספרים מאחורה? אני מתחייבת למלא כל מה שכתוב שם, ולעשות, רק תוכיח לי. זו סדרת שיעורים שהעברתי קרוב לשמונה שיעורים, ממש בעיון, וההוכחות הראשונות כבר בהתחלה נפלו כל החומות, היא הבינה את הטעות. מה שאני רוצה להגיד זה לא זה. הצלחנו לקרב אותה, אני ורעייתי, והזמנו אותה לשבתות, והיא הפכה את ביתה כשר, והתחילה לשמור שבת וחגים, ממש קלה כבחמורה. אבל אומר לך, רבי דניאל, שרושם החטא ניכר, לא מזמן, בשיעור, ואני מדבר שנתיים אחרי, כשדיברתי על שורש הרע על ישו, יצא לי לדבר בשיעור, אז דיברתי על הרוע ועל החושר ועל החולה, היא מתפרצת, היא אומרת, תשמע, לא צריך לדבר רע על אנשים. סליחה? רק לפני כמה זמן הוכחנו לך את הטעות ההפוכה, את שורש הרע והמרושע, ואתה רואה שלמרות שהאישה הזאת היא באמת אישה טובה ועוזרת ומקיימת את התורה ממש לפי כל מה שאנחנו אומרים לה, אתה רואה שרושם החטא ומה שמדביקו אצלה לגבי אותו האיש עדיין נשאר. והחלטתי שאני נותן לה את הספר שלך, היא כרגע קוראת אותו, ואני רוצה לומר שבאמת כמעט כל ערב אני מקבל טלפון שהיא אומרת לי שהיא המומה, דברים שהיא לכאורה לא ידעה.
קודם כל תודה רבה על המחמאות, הקומפלימנטים.
לא, בוודאי, מה שצריך להאמר צריך להאמר. אם יורשה לי, אז רציתי להוסיף שבאותו זמן שיצאתי מאותה כנסייה, כנסיית ברוך השם בדלה, שאני מזהיר את כל מי שחרד לנפשו, מה שנקרא שומר נפשו יחק, שלא יתקרב לאותו מקום, החלטתי שאני חוקר את הנושא, והחלטתי בעזרת השם שאני אתחיל לעבוד על נושא של לפרסם את ייחודו של השם בעולם ולהשתמש בכוחות שיש לנו כאן, בכוחות שנתן לי הקדוש ברוך הוא, כדי לקרב עוד יותר יהודים לתורה, ואותם גויים טועים שבאים אלינו לבית הכנסת לעשות לקרב אותם בצורה המקובלת והראויה על פי דת ישראל כמובן.
אני רוצה רק להבין, האנשים שאתה מדבר עליהם, הגויים שהתקרבו לבית הכנסת, הם באו מה? כדי שתוכיח להם? הם באו כדי שתעזור להם ללמוד את ההלכות, לשמור שלום מצוות בני נוח? הם באו בשביל מה הם באו? מה הם באו לבית כנסת לעשות? הם גויים.
שאלה יפה. מאותם אנשים שבאים ללמוד לכאורה עלינו ולהשתמש בזה כנשק נגדנו, אנחנו חמקים. אנחנו לפני שיושבים עם כל אדם ובודקים מה עם כוונותיו עד כמה שאפשר, עד כמה שאפשר לבדוק. אנחנו מאוד נזהרים שלא יוכלו חלילה לצאת עוד נגדנו ולהשתמש במידע שאנחנו נותנים להם ומלמדים אותם. אז אנחנו מחפשים כאלה שהם אמיתיים ודוחים 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 ועושים. אני מתייעץ עם רבנים גדולים ומבינים בנושא על מנת שלא ניפול בפח. ואספר לך קוריוז על משפחה שאנחנו הצלחנו להשפיע עליה, והם כבר משפיעים על יהודים אחרים שהם פוגשים ומוציאים אותם מברוך השם, אותה כנסייה. הם כבר מספרים להם, הם בתור גויים, הם עוד לא יהודים, הם רוצים להיות כנראה בני נוח, הם כבר מזהירים אותם, והם היו מוותיקי אותה כנסייה, שמנהלים על ידי יהודים, אחד מהם יהודי ישראלי. אני הראו לי דיווידי של סרוויס שלהם, של שירים, של אנשים שנראים באמת קצת צהורים, כולם רוקדים ביחד, כולם ביחד, הוא תוקע בשופר בחג הסוכות, דברים מדהימים, ממש תורה אחרת, חדשה, דברים מטורפים לחלוטין.
זה לא יותר מאשר קוף בפני אדם, שתדע. הם מחכים, לוקחים את התורה שבעל פה, ומשתמשים בה כקרדום לחפור בו, מכיוון שהם לא מאמינים בה, ולוקחים את הסמנים האלה של התורה שבעל פה כדי לנסות לתת לזה, במה הם שונים הרי היהודים המשיחיים מכל הכתות האחרות שבנצרות? שום דבר אחר לא מבחינת אסטרטגיה.
אם אתה שואל אותי,
נכון, הם הגרועים ביותר, זה אין ספק, הם הגרועים ביותר. אז זה ברור ש, איך אומרים, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. אבל כשתשאל אותם, אתם שונים מהכנסייה הנוצרית? הם אומרים, ודאי שכן, אנחנו שונים, אנחנו לא שייכים אל הכנסייה, פשעים שחוללה הכנסייה זה לא אנחנו. אבל מצד שני, מבחינת האסטרטגיה והאמונות והאלילות והעבודה זרה עם אותו דבר, רק מה, הם לוקחים את התורה שבעל פה ומשתמשים בה, למרות שהם לא מאמינים בה.
כן, ועוד עוד יותר
כדי לקשת את הכנסים.
טוענים לרבים אחרים שהם הם היהדות האמיתית. זו היהדות העכשווית. וזו בעיה קשה ביותר. זה הזכיר לי איזה מעשה שהיה עם גיסי, גיסי שגר בהרצליה, שהיום הוא שומר תורה כבר הרבה שנים, שומר תורה ומצוות, ומקורב לחסידות ברסלב, ומעביר שיעורי תורה ברבים. הוא בזמן חילוניותו היה ספר נשים בעננה, ויצא לטיול מחוף אל חוף בארצות הברית, והתחבר בין מין מסע טרמפים לאיזה זוג גרמנים. אז הוא מספר לי שבמהלך המסע הם עצרו לאכול, ונכנסו למסעדה, כנראה שזה היה מקדונלד, והם הזמינו מה שהזמינו, שפנו אליו, אמרו לו, מה אתה מזמין? אז הוא אמר, תנו לי המבורגר עם גבינה צהובה. שלחו להביא לו את ההזמנה, אז אותו שני גרמנים פנו אליו, לאחר שכבר התחברו במשך היום. אמרו לו, סליחה, חשבנו שאתה יהודי, ליהודי מותר לאכול בשר כזה ועוד עם גבינה? הוא הסתכל עליהם בהלם, והוא אמר לי, תשמע, אני קיבלתי את הסתירת לחי של החיים שלי באותו רגע. שני גויים במדינה זרה מהירים לי, מהירים לי את הדרך, אומרים לי, אני שאסור לי לאכול דבר. איך הם יודעים יותר ממני? אני צריך להתבייש. מאותו רגע החליט שהוא רוצה לחקור, ותודה לאל מאז חזר בתשובה, שקיים תורה ומצוות לחלוטין, אדם ירש שמיים, משפחה לתפארת.
יפה. אבל הרב רונן, אני רוצה...
אני החלטתי לדבר הזה, כשאתה משפיע לפעמים על גויים אחרים, ושאומרים את האור הנכון, הם יכולים לפעמים להשפיע על יהודים טועים. זה אולי קצת נדיר, אבל זה גם קורה.
הרב רונן, אני רוצה לשאול אותך, יש לך הרבה סיפורים, זה מתפשט, אני רוצה לשאול אותך טיפה על הקהילה עצמה, על על, על אותם בני נוח. אני הבנתי שישנה קבוצה שמתארגנת, שהיא רוצה שיעורים, שהיא רוצה שידריכו אותם. הרי אסור ללמד גויים תורה, אז מן הסתם, אם מישהו בכלל מלמד אותם, אז הוא מלמד אותם את ההלכות שגויים צריכים לדעת.
הקשורות
לבני נוח בלבד. אתה מעביר את השיעורים האלה?
אני טרם התחלתי, אני מגבש קבוצה כרגע של אנשים שרוצים לבוא. אני מגבש חומר שכרגע החומר שבידינו לשבע מצוות בני נוח מצוי ברמב״ם, בהלכות מלכים, ובגמרא סנהדרין דף נ"ו שם. וזהו בעצם המקור היחיד שיש לנו ולעולם כולו בעצם על שבע מצוות בני נוח, כמובן מהפסוקים שבספר בראשית וכולי, אבל ישנה דרישה לדבר הזה, וללמד גויים את הדרך הנכונה, אמונה באל אחד.
מה זה, כשאתה אומר ישנה דרישה, במה מדובר?
מדובר באנשים שמתקשרים אליי מערים נשונות, מקבוצות מקומיים.
כמה אנשים מדובר? מדובר בעשרות, במאות?
מדובר באופן כללי לאנשים דוברי אנגלית בעשרות, והזוג שאמרתי לכם בתחילת השיחה שהגיע לארץ ישראל כרגע מדבר על אלפים שנמצאים בכלל בדרום אמריקה שמעוניינים בזה, והם בקשר איתם כבר במהלך השנתיים האחרונות. הם יצרו קשר עם ממש אלפים, מה שקרוי קריפטו ג'וז או מורנוס. אלו אותם יהודים אנוסים, שגם את זה התחלתי קצת לחקור, שיש פה, קבוצות של קהילות שלמות שזה לא להאמין, שיש דברים שהם שומרים, הם לא יודעים למה. האישה מדליקה נרות לפני השבת, הם נקים את הבית לפני השבת, הם לובשים שרבולים ארוכים, הבחורות והנשים הולכות עם סמלות ארוכות, חלקם מגדלים פאות, הם לא אוכלים כשר, הם לא אוכלים חזיר, אבל הם לא אוכלים כשר ללא שחיטה, חלקם נוסעים בשבת, כמובן, מדליקים אור, אבל הם שומרים, יש סממנים של יהדות אצלהם.
מה זה מגדלים פאות? מגדלים פאות ממש?
ממש פאות. יש לי אחד בבית כנסת שמגיע ממש פאות ארוכות. שמעת על קבוצה שנקראת האמיש?
כן, האמיש.
אמיש, כן. אז הם כמו האמישים, הולכים עם כובע גדול, כובע כמו שיש הבורסלין או אצל החיים.
לבן כזה, עם סרט
שחור. שחור דווקא. הם נמצאים בעיר אחרת, פה בטקסס, והם שומרים הרבה סממנים יהודיים. חלקם עד היום, אתה לא מאמין, מתחת לכיסא של ראש המשפחה, מתחת לכיסא הם מדביקים ספר תנך. פותחים אותו בשעה מסוימת בערב שבת, קוראים בו ומחזירים.
מתחת לכיסא?
שאלתי אותו בחור שנמצא אצלי, אמרתי לו, תגיד לי, מה זו התופעה הזאת? הוא אומר, זה החשש, מה יגלו אותם שהם יהודים. הם מפחדים לגלות שהם יהודים. או בכל מקרה, יש להם שורשים יהודים, נקרא לזה ככה. גם, אבל אני רוצה לומר,
אני לא מבין, גם היום אתה רוצה, גם היום הם שמים את התנך מתחת לכיסא?
ממש עד היום, זה מה שהתפלטתי. אמרתי לו, מה יש לך לחשוש היום? אמו, למשל, היא נולדה בספרד, והגיעה בגיל 8 כאן לעיר, אני לא רוצה להזכיר את שמה בכוונה, ליד, לא, בערך 5-6 נסעות נסיעה מדלס, והיא מדברת לדינו, רבים מהם מדברים לדינו בלבד, לדינו ואנגלית.
הבנתי.
אתה ממש רואה סממנים יהודים, אני מדבר אלפים, 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 ושמעתי שבדרום אמריקה יש עוד הרבה יותר. וחלקם אנשים שהם מסתירים את יהדותם, לא רק מתוך פחד, חלקם כנראה מתוך אמונה שככה צריך להתנהל.
שיהדות צריכה להיות במחקר.
זה מעין עוד דת כזו שצריך, זו הדת שצריך להסתיר אותה. אתה מבין, יש פה כל מיני קונפליקטים.
הבנתי. עכשיו, תגיד לי, מה עם ישראלים שמגיעים לקהילות שלכם? איך אתה רואה את זה? אני דיברתי לפני כן עם הרב אמנואל טורוניו, והוא סיפר על הרבה ישראלים שמגיעים ומגיעים בלי יהדות ומגיעים מקיבוצים ופתאום מגלים את יהדותם שם בדלס, ברחובות דלס. אתה נתקלת בתופעה הזאת?
אני ודאי מכיר את התופעה הזו. יש לי, זכינו אני חושב להחזיר קבוצה של כ6 ישראלים עובדים בעגלות בתשובה. יום אחד יצאנו למסע עגלות, מה שנקרא, ללכת אל המולים, אל הקניונים. ויש המון ישראלים, זה ממש בשליטה ישראלית פה, זה לא להאמין, שמוכרים מוצרים שונים בעגלות. וחילקנו מספרי טלפון. אמרנו להם, תשמעו, ראש השנה מתקרב, יום כיפור, אתם לא באים כל... תבואו, יום ראש השנה, הכל פתוח, זה בחינם, לא צריך ש... רק תגיעו. הגיעו, ראיתי את הקבוצה הגדולה שהגיעה, והחלטתי שאני בעזרת השם מדבר דברי חיזוק. דיברתי, הם נמשכו, ולאורך תקופה היו מגיעים לשיעורי תורה כאן, משעתיים נסיעה, מאחר שעתיים נסיעה מהבית כנסת, רק בשביל לשמוע דבר השם. הייתי משחרר אותם עם דיסקים.
מה זאת אומרת, הם מגיעים ברגל?
לא, 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 ברחבים.
ברחבים, כן.
שעתיים נסיעה, כן.
אתה מדבר
עוד... וקיבלו על עצמם לשמור שבת, והם אומרים לי, תשמע, לא ידענו, לא ראינו את האמת. איזה נפלא זה, איך אני רגוע היום, איך הנשמה שלי פורחת, אני מרגיש מחובר גוף ונשמה. יהודים שאתה יודע מה, טועים פשוט, חלקם מחוסר ידע, אנחנו לא יכולים להאשים רבים מהם, כיוון שהם לא יודעים, הם לא ראו שולחן שבת מימיהם, אתה מאמין דבר כזה? זה מצער.
רב...
בואו, תעמו, ראו, כי טוב השם.
רב שמעון, רב רונן, ברשותך, אני רוצה לצאת לרגע להפסקה קצרה, לשמוע שיר, ונחזור לשיחה המעניינת הזאת. אז תמתין איתנו כאן על הקו. הרב רונן?
כן.
אתה איתנו?
אני איתכם לאורך כל הדרך.
אנחנו שוב איתך, ואנחנו, כן, רוצים לשמוע מה עוד. מה... אני הבנתי שכרגע אתם מתארגנים לקראת הנושא של לנערכים לעניין של של בני נוח,
כן.
ולומדים את הנושא,
כן.
נערכים לשיעורים יש כזאת מצווה ביהדות? מה אתה אומר? יש מצווה להראות לגוי את האמת? קודם כל, אולי קודם כל אני אעשה לביתי וקודם כל נדאג ליהודים, מה אתה אומר?
שאלה נפלאה שאני נתקל בה לא אחת ולא שתיים. לצערי, אנחנו יהדות, ביהדות, למרות שיש ציווי להראות את ייחודו של השם בעולם ולפרסם את ייחודו, גם כמו שהרמב״ם מדבר על זה בכמה מקומות, שיש להראות גם לגויים את האור, שאנחנו צריכים להיות אור לגויים. במקום שאנחנו נהיה אור לגויים, הפכנו לכך שיש לצערנו מלחמות תוך פנימיות, ואנחנו מראים לפעמים את הצד הלא יפה של היהדות. ואנחנו צריכים פעם אחת ולתמיד להרים את הכפפה ולהראות לכולם את האמת לאמיתה. ותדע לך רבנו שברגע ש ידעו את האמת. שמעתי על לא מקרה אחד ושתיים על אישה מבחורות צעירות שהלכו לשיעורי תורה כאלו, לאו דווקא של בן נוח, של בני נוח, בקהילות החרדיות כאן אצלנו, והלכו לשיעור, ואז הם הבינו שאסור להם להחתיא יהודי למשל. אז אותו חבר ישראלי שהיה חי את התקופה, היא אמרה לו יום אחד, אדוני, קח את הדברים שלך ותלך תגור בדירה מחוץ לבית במקום אחר, כי אני אסור לי בתור לא יהודיה להחתיא אותך. אז שמענו על מקרה אחד, לא אחד ולא שתיים, שהוא אומר, רגע, רגע, אם ככה, אני גם רוצה לשמוע איפה שיעורי תורה האלו. לי, אצלי לפחות, יש מקרה אחד של אישה שרוצה להתגייר, שהביאה בעצמה את הבחור הישראלי שלה, בוגר צבא, יוצא יחידת גולני, יחידה מיוחדת, שעובד כאן בהובלות, והוא נמצא עכשיו בבית כנסת, בזכות הבחורה, בזכות במרכאות, כן? אבל כך זה קרה, הגויה שהחליטה להתקרב ליהדות ולהתגייר גיור כמו שצריך לחומרה, היום הוא קיבל על עצמו להיות שומר תורה ומצוות, הוא עבר לגור בתוך העירוב, וזה כל זה בגלל שהחליטו כאן להראות את האור גם לגויים.
האמת היא שהיהדות היא בעצם היא לא פשיסטית, היא לא לאומנית, היא בעצם יש לה בשורה אוניברסלית. התכלית של מה זאת אומרת, מה זה אור לגויים? והלכו גויים לאורך, כן, ולומים לנוגה זרחר. זאת אומרת שבעצם כשמדברים כרגע על חנוכה ובאנו חושך לגרש, זה צריך לגרש את החושך של כל העולם. כי אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן נפקוד אבנותיכם. מה הפשט? הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מכיר את אומות העולם. אתם אחראים על המוסר העולמי. בואו אתם, נתתי לכם תורה, תאירו את העולם. תאירו את העולם, תראו את האמת לכל העולם כולו. אז אומר, אולי, כי אז, יש לנו גם פסוקים מפורשים שמראים את זה, כי אז זה הפוך אליו עם שפה ברורה, לקרוא כולם שכם אחד בשם השם. אני גם חשבתי יותר מזה, שאתה אומר, על הרעיון שאתה אומר, שכשאנחנו נלחמים טנקים ונלחמים, אפשר ליטול את החנית מידי המצרי, לקחת את צדקת דרכו ממנו, ואז לא נצטרך.
זה דבר טוב ביותר, בהחלט.
שזו המלחמה, אלה מלחמות השם, מה זה מלחמות השם? שבעצם אתה מברר לו שאין לו על מה להילחם איתך בכלל. אין לו צדקת דרך.
לא בחיל ולא בכוח המשקיעים ברוחי.
בדיוק, אמר השם. ואז מי אתה הר הגדול לפני זרובבל? למישור, אתה מבין?
הנקודה... אני רוצה לומר לך, כבוד הרב, אני רוצה לומר לך שאני משתמש הרבה מהספר שלך על פתחה של רומי, וכשאני מביא את ההוכחות הפשוט והגיוניות והחכמות הללו, ממש להראות contradictions, להראות סתירות פשוטות, הם פותחים את העיניים, הופכים עיניים כל כך גדולות, אומרים, איך לא ידענו? איזה מין טיפשות זאת? איך זה ייתכן? תקשרה לאישה מבוגרת.
אתה מדבר על הסתירות בתוך הנצרות עצמה, כן? אתה מדבר על הסתירות בתוך הנצרות, כן. עכשיו, המאזינים יבינו, כי אני רוצה שכולנו נבין על מה אנחנו מדברים, כן?
כן. התקשרה אליי אישה עמידה מאוד, יש להם ריג של נפט, ואישה מיליונרית, ביליונרית, בבי, זה מיליארדרית. והיא מתקשרת בטלפון מבוגרת מאוד, היא אומרת לי, תשמע, אני כל החיים שלי הייתי בכנסייה, ואף פעם לא לימדו אותנו את ה-Old Testament, אף פעם לא לימדו אותנו את הברית הישנה. הברית הישנה, קרי, התורה שלנו, חמישה תורה. תמיד הנוצרים, הפריסט, הכמרים, התמקדו וביודעין ובכוונת החילה אך ורק בברית החדשה. ששם הם יכולים לסלף ולעוות את האמת, וזה מה שהם עושים. אם הם יקראו פסוקים מהתורה שלנו, שזה בשנתם, הברית הישנה, שזה דבר שהם לא מתווכחים עליו, מסכימים אותו, ודאי. הם יראו שהם יעשו מעצמם חוכה והתלולה. אז באותה שיחה קצרה, נתתי לה איזה רעיון קצר, היא התחילה לבכות בטלפון, והיא ביקשה ממני בכל לשון של בקשה להגיע על אותה העיר ולתת לפחות פעם בחודש שיעור, להביא להם את דבר האלוהים האמיתי. היא מסתבר שיש לה השפעה על כל כך הרבה אנשים שמוכנים רק לבוא לשמוע, בוא תגיד לנו את האמת. אז אני...
זאת אומרת שאתה אומר, כבר יש איכשר דרה, מה שאתה אומר, כבר העולם רוצה לשמוע את האמת היהודית. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, ותסלח לי שאני ככה מייז, מה דעתך על, על... יש לי הרבה זמן אני נושא, מרגיש בתוכי ש... אני שואל את עצמי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה תכלית האנטישמית בעולם? מחד זה באמת למנוע מהיהודים כאשר הם חוצים גבולות מלהתבולל. מאידך, כן, הרי זה גם, כמובן, להעמיד בניסיון, למסירת נפש, זיקוך העם היהודי, ובכך הוא זוכה גם כן לגאולה, אבל יותר מזה, יש פה עוד משהו, מסר כלפינו, שהקדוש ברוך הוא רוצה?
יש מסר חבוי, אני חושב שאני יודע למה כבודו מתכוון. אני חושב...
מה לדעתך המסר החבוי כאן?
שהתקבלה התורה בסיני וירדה סיני לעולם, אבל יש... אני חושב שאיזשהו עונש קטן לעם ישראל בתפוצות ובעולם כולו בעצם, בישראל ובתפוצות, שאתם זוכים במרכאות פעות ומחרות לאנטישמיות בגלל שאתם לא מפיצים את אורו של השם. חלק מהמשימה שלכם בעולם, סליחה?
כן, אני אומר שאם בעצם היינו מאירים לאותם אולי מזלי הוא חזי להו, ש... גאולת נשמתם תלויה באמת היהודית, והיהודים יש להם את האמת, והיא כבר נמצאת פה על כדור הארץ, ונמצאת פה, מה שנקרא, down on earth, על פני השטח, אצל העם היהודי. ובעצם, אם היינו ככה תורכים גם להפסיק אותם מעבודת האלילים, אז אולי היינו מפסיקים אנטישמיות, שנאה כלפי העם היהודי, מאירים את העולם, מתקנים, התגדלתי והתקדישתי. וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, ויבין כל יצור כי אתה יצר טוב.
הרי הם מצווים לאהוב את עם ישראל, מברכך ברוך ומקלליך, הם מאמינים בזה כל כך, אבל חלקם לוקחים את זה לכיוון האחר. הם יכולים, האבנגליסטים למשל שהזכרת בתחילת השיחה, שחלקם, יש להם לרובם הגדול אהבה עצומה, עצומה לישראל, אבל לא בדרכים קשרות כל כך אצל רובם הגדול. המטרות שלהם הן אחרות. ואני נפגשתי עם זוג אבנגליסטים לפני, פעילים מאוד פה בשטח, שהם ארגנו התרמה גדולה לבית חולים גדול בארץ לפני כחצי שנה, הרימו אירוע דינר גדול מאוד, והם רצו להיפגש איתי. והם, אתה רואה שיש להם אהבה לעם ישראל, מוכנים לבזבז מהונם ומזמנם, אבל חבוי אצלהם את אותו מסר על אותו האיש, שעם ישראל ילך לעם ישראל כדי שסוף סוף אותו האיש יבוא אלינו.
כן.
וכששאלתי אחרים לגביהם, הם גרים בקנטרי, הבעל הוא רופא, רופא משפחה, והם לא יודעים אחרת, הוא פשוט לא יודע אחרת. החלטתי שאני אראה להם חומר, ואני מאמין גדול שברגע שהם יראו את האמת, הם מסוג אנשים שיהיו אדוקים אחרי המשימה, וזה יעשה רק טוב לישראל.
היה צריך מאוד לדעת, אתה יודע, הרב אליושי ובכלל כל גדולי ישראל פסקו שכל הכספים שמגיעים מהאבנגליסטים זה בבחינת אביזרה יהודי עבודה זרה, מה שנקרא. או אם לא עבודה זרה ממש, אז אביזרה יהודי עבודה זרה, ואין לקחת מהם כספים. שאתה יודע, זה פסקים מפורשים, ועוד גם שהכוונות שלהם, אתה אומר את זה בעצמך, הן זדוניות מעבר לכל האהבה,
כשהם לא מאוד... לא טהורות. האמת שהייתי באמת מזהיר, מי שלא מבין את ההלכה על בוריה בנושא הזה, צריך להיזהר. מי שבכל זאת קיבל תרומה, יעשה שאלת חכם בדבר הזה. אנחנו בדקנו כאן, כיוון שיש אבנגליסטים שתורמים פה לארגונים הידועים מאוד, והם יודעים מה לעשות בכסף ואיך להשתמש ובאיזה דרך, באיזה צורה. צריך בהחלט מאוד להיזהר בדבר הזה. אנחנו כל פעולה ודבר שאנחנו עושים, משתדלים להתייעץ עם גדולי תורה, ולא לעשות חס ושלום טעויות שלכאורה אנחנו רואים כסף רב שמגיע לכיווננו וזה מסנבר את העיניים, אבל מצד שני, חסד לאומים חטאת.
אתה יודע שלמעשה פרשת השבוע בפרשת תולדות, זה... יעקב נתן נזיד הדשים למרק, כן? נזיד הדשים לעשו, ונתן ממנו את הבכורה, קנה ממנו את הבכורה. אנחנו צריכים להיזהר שבאחרי טעמים לא יקרה ההפך חלילה, שאנחנו נקבל איזשהו נזיד הדשים שיטול מאיתנו ברכות חלילה ויעביר אותם לצד השני.
שומר ישראל לא ינום ולא ישן, אנחנו בוטחים בקודש ברוך הוא, אנחנו צריכים לעשות הכל על פי דעת תורה, על פי דעת חכמנו, לא נסור מדבריהם, ימין ושמאל, ודרכנו בתוכה הוא סלולה. רק מה, יש לנו כאן משימה. מה שחשבתי שהמשימה שלי פה באמריקה היא קצרה, אני רואה שהמשימה רק בתחילת דרכה. ישראלים רבים טועים ונחווים ומאבדים זהות לגמרי. ישראלי בא, מתחתן עם גויה, והדור שלו נמחק, זהו, ילדיו גויים. כבר מאוחר מדי, וכבר האישה לא רוצה להתגייר, והילדים כבר לא מעניין אותם. ויש רבים כאלה לצערנו. אני רואה אותם באים לאירועים, לפעמים באים לתפילה, אנחנו נכנסים לבעיות הלכתיות חמורות בגלל הדבר הזה, וזה יוצר לנו כאן קשיים עצומים בניהול תפילה, בניהול קהילה. לכן אנחנו צריכים להראות את האור, לעזור, לדבר, לפתוח את הדברים, כמובן בצורה הנכונה, הראויה, על פי דעת תורה.
אני רציתי רגע לומר לך רק דבר אחד. כשאני הייתי בארצות הברית, אז פגשתי אדם מאוד מוזר שיצא לפגוש אותו במסגרת האוניברסיטה. הם קעקועים על, על הכתפיים, על הזרועות, והוא אמר לי שהוא היה בעבר מאחד מאנשי הקוקלאץ קליין. קוקלאץ קליין זה איזה מין קאט
כזה. המרכז הגדול שלהם ביותר הוא באינדיאנה, אינדיאנפוליס, אינדיאנה.
שלמעשה הם, זה אנשים מאוד מאוד אנטישמיים. הוא אמר לי, אם הייתי פגש אותך כשאני הייתי איש קוקלאץ קליין, והייתי יודע שאתה יהודי, לא הייתי צריך סיבה מיוחדת בשביל לקבור אותך מתחת לאדמה. לא הייתי צריך. אני פשוט סניתי יהודים בכל מאודי. אמרתי לו, נו, ומה קרה עכשיו שאתה לא עושה את זה? הוא הסתכל, הוא חייך, הוא חשף אפילו את השיניים העצבניות שלו, אבל הוא אמר לי, אני חזרתי בתשובה. עשיתי אותו, מה זאת אומרת? אתה לא נראה בעל תשובה יהודי, כן? אז מה זה חזרת בתשובה? אמר לי, תראה, הקדוש ברוך הוא אוהב את העם ישראל. אז מי אני שאני אשנא אותם? על זה חזרתי בתשובה. רק על זה, על שנאת ישראל. אני נדהמתי לשמוע את זה ממנו, זה הפתיע אותי. לשמוע שגם לגוי יש את הבחינה הזאת של ההתפכחות שלו, שהוא יכול איפשהו ככה להבין שבעצם ההתחברות לאלוקים זה דרך עם ישראל, ושפתאום הוא קולט, אז הוא כבר קרוב, הוא יכול להיות אפילו איפשהו, מי יודע, עם הזמן אולי אפילו שומע משהו המצוות בני נוח, מכיר בתורת משה, שר מי.
זה מעשה מדהים אגב, הבאת לי כאן דוגמה מן הקבוצה, אחת הקיצונית, אם לא הקיצונית ביותר,
קיצונית ביותר באמריקה,
שכל חיותם היא על החרב ועל הנשק, והם יכולים להרוג כל מי שהם מתנגדים לו, כאילו שהם הרגו ג'וק, זה לא בן אדם בכלל.
כן.
כמעשה הנאצים ימח שמם.
הם בעצם, מבחינה הזאת, הם פרונאצים, זה לא, הם והרדנקס, אגב, שתדע, זה גם הרדנקס, הם מאוד אנטישמים.
זה גם נכון, יש לנו הרבה רבים כאלה, הרבה רדניקים פה באזור.
לא יודע אם הם בדיוק פרו-נאצים, אבל הרדניקס הם אנטישמים מאוד.
לא, הם שונאים כל מה שלא קשה. זה לא להאמין, יש עד היום, ככה מספר לי אותו אחד מאותו קריפטו מאזור האנוסים, נקרא לזה, שיש להם מועדונים או פאבים שלהם, שיש איסור כניסה ממש עם שלט, אני מדבר בימינו, שנות ה-2000-2009, שלט שאיסור כניסה לקושים. היום. ומי שיכנס שם, דמו בראשו, הם יראו בו. אז אתה רואה שיש דברים כאלו גם בימינו?
כן, טוב, העולם הנאור הוא לא בדיוק עולם נאור בלי תורה. זה לא, או בלי אמונה, או עם תרבות המערב המטריאליסטית, חמרנית.
המצווה עלינו לפרסם את שמו של השם בעולם, ללמדם מה שצריך ללמד אותם. יש דברים שהרי אסור ללמד אותם.
בוודאי.
אבל דברים שאנחנו צריכים ללמד אותם מספיק. האמן לי, שבע מצוות בני נוח, הרי כל מי שבא אליי, אני מתחיל איתו תמיד משבע מצוות בני נוח. אני אומר לו, תשמע אדוני, בשביל מה לך? הרי כבודו יכול לזכות, אתה יכול לזכות לגן עדן, אתה נחשב חסיד אומות העולם, אתה נחשב צדיק, מספיק שתשמור שבע מצוות בני נוח, שזה לא בעצם שבע, זה קצת זה יותר, אבל זה מספיק לך. אתה הרי יכול לשמור פחות או יותר על אותו סגנון חיים. אתה יכול להמשיך לנסוע בשבת, אתה יכול להמשיך לאכול לא כשר, אתה יכול לעשות כמעט כל דבר, רק יש לך שבע מצוות עיקריות שאתה צריך לשמור, וזהו, ואתה נהפך חסיד.
לאהוב ישראל, להאמין בתורת משה, משה אמת, תורתו אמת, בלי לשתף, בלי... ואז למעשה גם מעבר לזה שהצלת אותו מעבודת תלילות, מעבודה זרה, קידשת את שמו של הקדוש ברוך הוא, והתגדלתי והתקדישתי. אני חשבתי ככה, אנחנו תמיד אומרים שבמחלוקת בין ברוריה לרבי מאיר בעל הנס, זה שההלכה היא כמו ברוריה, שאיתמו חטאים ולא איתמו חוטאים. זה נכון רק בתוך עם ישראל? או שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שכל אומות העולם יכירו את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, במקום שימחו אומות העולם מעל פני השטח ומעל פני האדמה. אז זה והתגדלתי והתקדישתי לעיני הגויים, שהכוונה היא שידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור, זה הרבה יותר מאשר שימחו מעל פני האדמה, שהם בעצמם יבואו ויודו.
לא, בהחלט, אפשר לראות גם הפרשה שקראנו לא מזמן, שגם יצחק אבינו מוכיח גוי, הוכיח את הבאר אשר גזלו מאיתו, את אבי מלך. ומה לא להוכיח אדם שאין לו שום קשר לשבע מצוות בני נוח אולי? כיוון שיש חיוב עלינו במקום שצריך להוכיח, להוכיח אותם. ואברהם אבינו מה עשה? וכי הוא לא גייר גויים רבים.
וגם את הנפש אשר עשו בחרן.
אשר עשו בחרן, בהחלט. אם אבותינו זו דרכם, ואנחנו צריכים לדבוק באבותינו ולומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אז ודאי וודאי שאנחנו צריכים לעשות השתדלות גדולה. רק מה? צריך להיזהר. מי שלא מוכן, מי שלא יודע, מי שלא מלא תורה, שלא ילך ויתעסק איתם.
רב רונן, אני חושב שזה...
כיוון שביניהם חכמנים גדולים, סליחה?
אני לא חושב שיש מחלוקת בעניין הזה, אני רק חושב, הראיה לזה שזה יש בהלכות מלאכים, הרמב״ם מפורש, פורט את ההלכות שיש לבני נוח לקיים, ובוודאי ובוודאי שאם אני יכול למנוע ממישהו לעבוד עבודה זרה ולהשיג את תיקונו, אז בוודאי שזאת מצווה. רק השאלה פה זה פריוריטי, זה מה קודם. קודם כל, איך אומרים, אפילו אני אעיר לך קודמים, יש יהודים שצריך להציל. רק מה, הקדוש ברוך הוא פה עשה איזשהו פטנט. הפטנט שהוא עשה כדי לגאול את העולם, אז הוא אמר לנו, אני לוקח את האחים שלכם, אני אפזר אותם בכל מקום בעולם. הם יהיו מפוזרים בכל מקום. כנסיות, הם יהיו בכנסיות פה, הם יהיו כאן בטיבט, בכל... אתם רוצים להציל את האחים שלכם? יופי. אז תעמלו כבר לברר את האמת, וכל העולם ייהנה מזה. כבר מלא ארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים. ואז ממילא, כבר העולם נגאל. הקדוש ברוך הוא עושה את זה בצורה כזו שכבר אין, אנחנו רוצים עכשיו להציל רק את האחים שלנו, כבר צריך להציל את העולם, להעיר אותו כולו.
ודרך אגב, את כל העולם כולו. אני ממש סומך ידי על מה שאמרת עכשיו, וזה דברים שאנחנו רואים בעין. רואים את זה ממש ממש, שינויים גדולים מאוד בעולם. אני צופה שיש מהלך גדול מאוד בין מוסלמים לנוצרים בקרוב, ואנחנו רואים את זה בתקשורת, באימיילים שאני מקבל. יש מלחמות גדולות ביניהם, שאומרת יצאו מעל פני השטח, יצוצו. ו...
טוב, זו נבואה דניאל, אגב, שאתה יודע שרגלי האצבעות החרס לא מדבקות עם אצבעות הברזל, ואצבעות החרס מסמלות את האבן, מסמלות את, את האסלאם, שמאמינים באבן, שעובדים סביב אותה אבן, והברזל, את רומא שחרשה, את בית המקדש המחרשות של ברזל, הם לא מדבקים למרות שהם מנסים, וחלק מהאצבעות הם ככה וככה, אבל עד שבאה האבן הקטנה, כמו שאתה אמרת, האבן, מה עשו הבנים, הייתה לראש פינה, כמו שהיא למעשה עמנואל ציטט מהבן איש חי, שעם ישראל נקראים, כן, אבן קטנה, אבן מה עשו הבנים, הייתה לראש פינה, שהיא נופלת על הצלם של המלכויות בעולם, על רגלי הפסל, וממוטטת אותו, ישמעאל וסב כי ידדה, כדי לקונן את מלכות השם בעולם. רב רונן, אני מאוד רוצה להודות לך על על התוכנית הזאת, על ששיתפת אותנו בחוויות ובסקירה הכללית בקהילה שלך, באירועים שאתה חווית באופן אישי. אז אני מודה לך גם בשמי ובשם כל המאזינים של רדיו קול ברמה. אתה רצית להוסיף משהו?
אני רק אסיים ואומר שאנחנו משתדלים פה לעשות עד כמה שאפשר בבית כנסת ינג ישראל לצורך העניין הזה, ובארגון שאני כרגע מקים אותו, ארגון אוהב ישראל, ארגון נקרא אוהב ישראל, יש לנו אתר באינטרנט, ואנחנו מקווים לקיים מה שנאמר, ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב, יש רעבים ממש לדבר השם, ויתפלו המאזינים אולי גם הרבה הרבה מאוד מן הגויים, ואנחנו מתכוונים לכונן עיר מושב, ומזה ויזרעו שדות ויתעו חרמים, ומה יצא? ויעשו פרי תבואה, ואז הוא מסיים, ויברכם וירבו מאוד, ובהמתם לא ימעיט, וכו' וכו'. אז אנחנו לא צריכים לפחד, ניקח את אותם רעבים, רעבים לדבר השם האמיתי, נביא אותם אל הדרך הנכונה, אל המנוחה ואל הנחלה, מהעבודה שאתה שם עושה, רבי דניאל, עשור בארץ, על ידי התוכניות, בזכות הספר, ואנחנו מכאן, שיתוף פעולה גדול ואחיד, אנחנו נקרב בעזרת השם את הגאולה, ובעזרת השם אני מאחל לנו ולכל המאזינים העיקרים, שנזכה בעזרת השם להיפגש רק בשמחות ולא נדע צער עוד, ושיהיה לנו כל טוב.
רב רונן, רב הקהילה הספרדית של יאנג ישראל בדלס, טקסס, תודה רבה לך, לילה טוב.
שלום שלום.
אנחנו נהיה בקשר.
אמן, כל טוב ושרות טובות, כל טוב.
ואנחנו מגיעים שוב לקיצה של עוד תוכנית, האמנתי כי אדבר. אני מקווה מאוד שנהנתם מהתוכנית, ההזנה הרבה, תודה רבה לכם, אני דניאל אסור מאחורי המיקרופון, ויונתן בללו הטכנן, טכנאי, ניפגש בשבוע הבא, לילה טוב.